שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש עדר העיקר מאת רבנו אור העולם הרב קוק זכותו יגן עלינו. נדמה לי שהגענו בשיעור שעבר לעמוד למד ח', נכון? דיבור המתחיל ולולי, כן? יפה, טוב, זכינו לכוון. ובכן, ולולי השנאה שהולידה ההנהגה הרעה של הקתוליות למשל, שהתפארה באמונה באלוהות ובקדושת כתבי הקודש, בהנהגתה המוסרית הרעה בלבבות, בעלי תרבות חופשיים רבים, וכן יתר האמונות המקדשות את כתבי הקודש בהנהגותיהן הרעות ביחס למוסר האנושי בשם האמונה, לא היה עולה על הדעת כלל להונות את האמונה על ידי השיטות החדשות, לא העוברות ולא האהובות ולא העתידות. כי הלא כה דברי כאש נאום השם וכפתי שפוצץ סלע, ומתחלק לכמה ניצוצות, כן דברי תורה מתחלקים לכמה טעמים ודיברה תורה כלשון בני אדם בהווה, וכל וחומר שהרבה מאלה החדשות אינן אלא השערות, ודעת האלוהים היא אמת הגיונית ונסחית ברורה, ומחוברת בעומק טבע הנפש המשכלת וקדושת התורה בכללה ממהלך האבות יציאת מצרים וישראל לכל התולדה הגדולה שלו, שכל מצוותיה של תורה שמעיות בייחוד סמוכות עליה ושואפות לתחייתה, היא אמת היסטורית שאינה יכולה כלל להיות נדחית ונקלשת משום השערה וידיעה מדעית שבעולם, רק יכולה להתחשב עמהם לסמן את מרכז ההבנה האמיתית שכבר מנוסה היא תורתנו הקדושה לצאת לעולם בזר ניצחון על ידי כל מה שנראה נגדה ועוד בתוספת נצח ועוד, ואפילו מלאך המוות מסר לו דבר. זהו מעט מהרבה ממה שנוגע לכפירה הכללית. חשבתי שהפסקה ברורה. טוב, הרב כאן ממשיך את הרעיון שדיבר עליו שהתחלנו בשיעור שעבר, לדבר על המחשבה שהאמונה יכולה להיערס על ידי ההתפתחות המדעית או איזושהי השערה מדעית. אומר הרב, עצם המחשבה הזאת היא תולדה של ההשתלטות הקתולית על התנ"ך. כלומר, הקתולים השתלטו על התנ"ך, נתנו לו פרשנות צרת אופקים שמתנגדת גם לחיים וגם למדע, ולכן כשהחיים והמדע התפתחו, הם מרדו בכתבי הקודש. אבל אם לא הייתה ההשתלטות הזאת, אז זה לא היה קורה. אף אחד לא היה חושב שההתפתחות המדעית או התפתחות החיים יכולים לעמוד נגד האמונה התנ"כית. כי אז היו קוראים את התנ"ך כפי שהוא באמת. מלא חיים, מלא אמון בהתפתחות האנושית, גם מבחינה מדעית וגם מבחינת החיים. זה מה שהוא אומר. זה מובן מה שאמרתי? טוב, עכשיו אנחנו יכולים לקרוא את זה בפנים ולראות שזה מה שכתוב. מה זה? בוא נראה. כן, אנחנו נקרא שוב. אמרתי שנקרא שוב. אז הכל יתברר. ולולי השנאה שהולידה ההנהגה הרעה של הקתוליות, למשל, שהתפארה באמונה באלוהות ובקדושת כתבי הקודש, בהנהגתה המוסרית הרעה בלבבות. כן, פסיק. צריך להגיד פסיק ולא נקודה. אז זאת אומרת שהיא הכניסה הנהגה רעה בלבבות, והיא זו שחינכה לכל התפיסה הדתית שיש בה שנאת החיים. אז אלמלא זה, בעלי תרבות חופשיים רבים. אנשים בעלי תרבות, אנשים חופשיים, לא חפשים, חופשיים רבים. וכן, יתר האמונות המקדשות את כתבי הקודש והנהגותיהן הרעות ביחס למוסר האנושי בשם אמונה. כלומר, לא רק הקתולים. תכן שהוא מתכוון גם לפרבוסלבים ולאסלאם. אז לולי כל זה, לא היה עולה על הדת כלל להונות את האמונה, כלומר לצער את המאמינים, על ידי השיטות החדשות. כי מה זה נוגע? לא העוברות ולא האהובות ולא העתידות. כן, כלומר, כשהתחילה השיטה של קופרניקוס התפשט בעולם, אז הכנסייה רדפה את מאמצי תורת קופרניקוס. גלילאו, שהיה איש מדע דגול, היה צריך להתגונן בבית המשפט, לשבת בכלא על השטויות האלה. מה? התורה של קופרניקוס הייתה התורה ההליוצנטרית. מה זאת אומרת הליוצנטרית? זה הליוצנטרית. לא, הליוצנטרית. מה? 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 שמה? שהשמש עומדת במרכז. כן, הליוס זה שמש ביוונית. כן, אז זה הליוצנטרית שמעמידה את השמש במרכז המערכת של הכוכבים. בעוד שלפני כן שאלתה השיטה הגאוצנטרית, שאמרה שהארץ היא במרכז. אז ברגע שהתקבלה השיטה של קופרניקוס, אז הכנסייה רדפה את אנשי המדע שימצאו את זה. לא, לא אליו. הליוס. הליוס. זה אל השמש. וכשבמדע רוצים להגיד משהו על שמש, אומרים אליו. זאת אומרת, תומש שבאמת על מי כדור הארץ היה באמת במרכז העולם. ואחר כך קופרניקוס הזיז אותו. בסדר, בסדר, בסדר. מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, רק לא נוגע לנושא שלנו. אז זהו, אז בואו נרד מזה. בסדר, טוב. אז הכנסייה הייתה טיפשה. המהר"ל מפראג, לעומת זה, לא הייתה לו בעיה, הוא קיבל את השיטה של קופרניקוס בשתי זרועות, קיבל, אמר, תכונה חדשה, נחמד מאוד וכו'. כן. היה רק חכם אחד בישראל שכתב נגד קופרניקוס, זה רבי טוביה הרופא, בספר מעשה טוביה. כותב שם, אל יפתוך דברי קופרניקוס, שבכור שטן הוא. לא יודע. ככה הוא כותב, זה המשפט שלו. אל יפתוך דברי קופרניקוס, שבכור שטן הוא. מעניין שגם דקארט, רנה דקארט, ניסה לחזק את השיטה הקדומה על ידי כל איזו שיטה אסטרונומית חדשה, על כל מיני מערבולות וכל מיני שטויות כאלה, כי היה קשה לו לקבל את השיטה של קופרניקוס. מה זאת אומרת לא לחקור? אתה צריך לעשות מה שרבי טוביה אומר? מה פתאום? הרי זה ודאי דברים לא נכונים. ברור. מעניין, יש ספר חמוד שנקרא קינת השם צבאות של ברסלב. שם יש דברים חוצבי להבות נגד אנשי המדע, ובין היתר גם נגד קופרניקוס. מה אני יכול לעשות? טוב. אבל באופן כללי, חכמי ישראל לא הייתה להם כל בעיה עם השיטות החדשות וכו'. אז זאת אומרת, אלמלא הצרות האופקים והתפיסה הרעה של החיים שהתפשטה בדתות שקיבלו את כתבי הקודש, אז לא היה עולה על הדעת כלל להונות את האמונה על ידי השיטות החדשות, לא העוברות, לא העוברות ולא העתידות. כי, עכשיו הרב מסביר מדוע לא. הלא קודב אריקה יש נאום השם וחפתי שפוצץ סלה ומתחלק לכמה ניצוצות, כן דברי תורה מתחלקים לכמה טעמים. זאת אומרת, דברי תורה, אתה מבין אותם ככה, יש אפשר להבין הפוך. לא שכל דבר אפשר להגיד בשם התורה, אבל יש הרבה צדדים בתורה. ודיברה תורה כלשון בני אדם בהווה. כלומר, מה שאומרת התורה דיברה כלשון בני אדם לפי ההווה של אותם דברי תורה. וקל וחומר. אז זאת אומרת שלכן אנחנו לא מתבלבלים מזה שכתוב שיהושע עצר את השמש, למרות שאת השמש לא עוצרים אלא את כדור הארץ עוצרים, זה לא נורא, זה לפי דיברה התורה כלשון בני אדם בימי יהושע. וקל וחומר, כאן זה יש פה הסתייגות בכל זאת מהמוחלטות של המדע, שהרבה מאלה החדשות אינן אלה השערות. כלומר, גם מבחינה מדעית אל תתבלבל, זה השערה הרבה פעמים, זה לא מוכח. ודעת האלוהים היא אמת הגיונית ונצחית, ברורה ומחוברת בעומק טבע הנפש המשכלת. וקדושת התורה בכללה ממהלך האבות, יציאת מצרים וישראל וכל התולדה הגדולה שלו, שכל מצוותיה של תורה שימיות בייחוד סמוכות עליה ושואפות לתחייתה, היא אמת היסטורית.
מה זה נפש המשכלת?
בעלי שכל. זה עלי שכל. עכשיו שימו לב מה האמת ההיסטורית, מאיפה זה מתחיל. יש פה איזו הערה ברול סמויה. ממתי זה מתחיל להיות אמת היסטורית? ממהלך האבות, יציאת מצרים וישראל. כן? אולי הוא רומז למשהו. טוב. שאיננה יכולה כלל להיות נדחית ונקלשת משום השערה וידיעה מדעית שבעולם. רק יכולה היא להתחשב עמהם. זאת אומרת, ברור שהנתונים המדעיים, כולל אפילו השערות מדעיות, יכולות לעזור לנו לציין בצורה יותר ברורה מהו המרחב של האמונה. לסמן את מרכז ההבנה האמיתית שכבר מנוסה היא תורתנו הקדושה לצאת לעולם בזר ניצחון על ידי כל מה שנראה נגדה. כן, למשל, הפילוסופיה היוונית שנראתה מנוגדת לתורה, משתמש בה הרמב״ם כדי להראות את גדולתה של התורה. דוגמה, כן. ועוד בתוספת נצח ועוד, ואפילו מלאך המוות מסר לו דבר. כלומר, למשה רבנו, כן, כתוב שמשה רבנו קיבל מתנה ממלאך המוות. זאת אומרת שאתה מקבל אפילו מהשיטות הדחויות והאפיקורסיות, אתה גם כן מקבל איזשהו ניצוץ אמיתי שאתה מצרף אותו אל הקודש. זה בדיוק מה שאמרנו. טוב, זהו מעט מהרבה ממה שנוגע לכפירה הכללית, שהפגיע אפילו את אומות העולם מצד יחוסם לכתבי הקודש, וקל וחומר, שלא היה מקום לשום כפירה למצוא מקום בישראל. לא מבעי כפירה מעשית, לעבור על דברי תורה ודברי סופרים ולפרוץ גדרות עולם בעזיבת מורשת אבות, שאין זה מן המוסר כלל. ואין הדבר תלוי דווקא בדעות נאצלות. כלומר, עצם זה שאדם עוזב את מסורת אבותיו, זה כשלעצמו לא בסדר מבחינה מוסרית. זה פגיעה בכבוד, פגיעה בשורשים התרבותיים העמוקים שיש לכל אחד ואחד. למה שפתאום הודי יהפוך ליפני? מה קרה? מה, לא בסדר? הודו, מה שח אותך דווקא לשם? תדע. שהרי אנחנו מקיימים באהבה מנהגי ישראל, שאנו יודעים שלא נצטווינו בהם על פי שום נבואה. והכל מפני חיבתה של אומתנו, אהבתה וכבודה החביבה עלינו, בחיבה של קדושה אלוהית עליונה. כלומר, תמיד גם המסורת הדתית הסכימה לקבל על עצמה את מנהגי ישראל, למרות שאין להם שום שורש וענף בשום נבואה. למה? מצד החיבה אל האומה. נכון? מנהגי ישראל, תורה הם. יש כמה מנהגים כאלה, כן, ועדה. וכן, כל מצוות חכמים שאנו מקיימים, כן, לא רק מנהגים, גם בעצם דברי חכמים, הרי הם לא כתובים בתורה. מה? למה אתה חייב לקיים דברי חכמים? אני שואל אותך, נו, אתה לא יכול לענות, שואלים אותך שאלה. אבל מצוות דה רבנן, אני שואל אותך על מצוות דה רבנן, מי חייב אותי לקיים מצוות דה רבנן? ומי הם? למה שאני אשמע להם? לא, לא ציטטת שום דבר. אמרת סיסמאות, אבל לא אמרת לי שום מקור. יפה. זה לא אמרת מקודם. עכשיו אתה מביא לי... לא, לא אמרת. עכשיו הבאת לי פסוק. הבאת פסוק, האומר לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. כלומר, אתה מניח... שהפסוק הזה מדבר על גזירות חכמים, לא רק על פרשנות חכמים לתורה, אלא גם על גזירות חכמים, נכון? רגע, זה מה שאתה מניח בתשובתך? כן, לא. כן, תודה, אוף. עכשיו, האמת היא שבזה אתה נוקט כדת הרמב״ם, נגד דת הרמב״ן, נכון? כי הרמב״ם אכן סובר שמהפסוק לא תסור, אנחנו למדים את כל מצוות, את החובה לשמוע לחכמים, בעוד שהרמב״ן אומר שזה לא נכון, הפסוק לא מדבר על זה, הפסוק מדבר על פרשנות הדאורייתא, לא על תקנות חכמים. עולה השאלה, לפי הרמב״ן, מי חייב אותי לשמוע לחכמים? זאת השאלה, נכון? הרב קוק עונה לך. וכן כל מצוות חכמים שאנו מקיימים, היסוד העיקרי שלהן היא קבלת הגוי כולו, שהיא כבוד האומה והשפעתה ההיסטורית הנצחית האלוהית החביבה, שכל מה שהיא יותר מתעתקת, היא יותר מתחבבת ומתגלה בתוכה יותר הרצון והצביון הכללי של האומה בכללה. ואף על גב דה אסמכין הוא רבנן על לא תסור, כלומר שחכמים הסמיכו את החובה לשמוע לתקנותיהם על הפסוק לא תסור, מכל מקום, היסוד הברור הוא קבלת האומה. כמפורסם משום דעיקה הגוי כולו דווקא, היינו שנתפשט הדבר ברוב ישראל. ושיטת הרמב"ן נודעת שאין לאו דלות אסור שייך בעיקרו לדברי סופרים ממש. ובכל מקום הם חביבים על ישראל ומתקיימים באהבה. אם אתה הולך לפי הרמב"ם, נכון, יש חיוב דאורייתא לשמוע לדברי חכמים. אבל אם אתה הולך לפי הרמב"ן, אין שום חיוב דאורייתא לשמוע לדברי חכמים, אז למה אנחנו קיבלנו עלינו את סמכות החכמים? כי בא לנו. אם הן שייכות לעניין, אתייחס, אם לא, אז לא. אין שום נפקא מינה. אלא זה שום נפקא מינה, כי החילוני עובר על דבר שכבר נקבע להלכה. תקנת חכמים, כשאתה עושה תקנה חדשה, אתה צריך לבדוק אם היא מתפשטת ברוב ישראל או לא. אז יכול להיות שאם חכמים ירצו היום לעשות תקנה חדשה, והם יבינו מראש שזה לא יתפשט בציבור החילוני, אז אכן לא יוכלו לתקן את התקנה הזאת. אבל התקנות של חכמים העתיקות, הם התפשטו ברוב ישראל דאז, ולכן הן מחייבות. שאלה שנייה. נכון, הוא הבעיה. לא הבנתי למה, מה קשה בזה. אם אין לי את הזה, מה? הסמכות של החכמים לדרוש את התורה, זה כן, כולם מסכימים שזה דאורייתא. אתה מדבר על שני דברים. יש לתקן תקנות ויש לדרוש את הפסוקים. לדרוש את הפסוקים זה גם לדעת הרמב״ם, גם לדעת הרמב״ן, סמכותם מדאורייתא. על פי דרישת הפסוקים. בסדר? טוב. כן. איך מסתדר הדעה של הרמב"ן עם על זה שאנחנו אומרים וציוונו על מצוות דרבנן? זאת השאלה. זו מחלוקת במסכת שבת. מאיפה, איכן ציוונו? כן, וציוונו להדליק נר חנוכה. אז יש שתי דעות בגמרא. מה זה? אנחנו באמצע שיעור. אז יש שם שתי תשובות בגמרא. האחת, שזה מילות אסור, כדעת הרמב״ם. דעה שנייה, שעל אביך ויגדך זה כנך ויאמרו לך. יוצא שזה לא מדי רבנן, אלא מכוח האומה. וציוונו בתורתו לשמוע לזקננו. זה מהקדוש ברוך הוא, רק לא בלות אסור. אלא משעל אביך. כלומר, אבא שלך עשה, גם אתה עושה. בסדר? מה רצית להגיד? יפה. טוב, הלאה. לא, ציווה אותי לעשות מה שהקדוש ברוך הוא, מה שאבא שלי עשה. זאת אומרת, הראשון שהדליק נר חנוכה לא ברך. אבל הבן שלו צריך לברך. וציוונו לעשות כמו אבא. לא, דווקא לגבי אותה מצווה ספציפית. אבא שלי הדליק נר חנוכה. נגיד שאני חי בדור של החשמונאים. נגיד לך נכון, אבא שלי חי אז. והוא מדליק נר חנוכה. למה? ככה, בא לו. עכשיו אני, הדור השני, מברך וציוונו להדליק נר חנוכה, וציוונו לשמוע לזקני שהדליק נר חנוכה. בסדר? מה נפקים להדליק עוד השאלה אם זה תורת הרב או תורת האב. אם זה מכוח, אם זה דרך הרבנים או דרך האומה. או משה או יוסף. כן, רואים את זה בתורה עצמה. שיש דברים שבאים מכוחו של משה, ויש דברים שבאים מכוחו של יוסף. מכוח האומה. מה? למשל, בנות צלופחד. בנות צלופחד. כן, הם משפחת מנשה בן יוסף, יש להם שאלה, מה עושים? משה אומר, אני אשאל. בסדר? רעיון שלהן. פרשת בעלותך. כן, אבל הן מציעות את זה. יש להם פלפול. הגמרא אומרת שהם אמרו, ממה נפשך? או שאנחנו יורשות את אבינו, או שתתייבא ממנו. כן? כלומר, תלמידות חכם, הם באו עם סברה גם. טוב. אותו דבר גם עם הטמאים לנפש אדם, שעושים פסח שני. למה הם היו טמאים? נשאו ארונו של יוסף. בסדר? אותו דבר, בא בן בנו של יוסף שפטפט ביצרו, אומר למשה, מה עושים? לא יודע, תעשה אתה. בסדר? תמיד יוסף שם מעורב בסיפור. טוב, גם בני יוסף בפרשת מסעה. וכולי. ואותם המכירים את עוז אהבתה זאת, ושיטת הרמב"ן נודעת שאין לאו דלות אסור שער בעיקרו דברי סופר ממש, מקודם כל מחייבים על ישראל ומתקיימים באהבה. ואותם המכירים את עוז אהבה זאת בכל ליבם, אגב יש בתחילת מסכת גיטין, שמסכת גיטין מתחילה בתקנתא דרבנן, נכון? המביא גט ממדינת הים צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נחתם. שואלת הגמרא, למה אתה מתחיל עם זה? תתחיל עם, וכתב לה ספר כריתות, שזה כתוב בתורה. אומרת הגמרא, זה תקנת, תקנת חביב עלי. יש חביבות לתקנת חכמים. לכן מקדימים אותה. ביטוי, חביבים דברי סופרים מדברי תורה. באהבה. כן. לא. הוא מדבר על זה שזה לא מוסרי להפסיק לקיים מצוות. זה מה שהוא אמר.
זה נושא חדש.
נושא חדש, כן. נושא. כפירה מעשית, קורא לזה. כן. לפני כן זה הכפירה המדעית. עכשיו כפירה מעשית. מה אתה אומר?
זה שפלי יש מעלה על המצוות שבתורה.
נכון.
מצוות שבתורה, כשמצווים אותך, יש
לך יצרה לא. נכון, תגיד. נכון, נכון. יפה. ואותם המכירים את עוז האהבה זאת בכל ליבם, הנם היסוד של האומה לעולם, אפילו בהיותם מועטים בחמות ובשרידים אשר השם קורא. כן, לפעמים יש כמה חכמים בלבד שהם שומרים על המנהגים האלה, או על תקנות חכמים, אבל הם החביבים. אם כן, יסוד המעשי תלוי בעצם, חוץ מכל הדברים הקשורים בתעודות העליונות, שהם צריכים לביאורים מול דעות מופשטות שהם יותר גדולים ואדירים מכל מה שאנו מציירים בעוזה ותפארתה ובחיבת כבודה של כנסת ישראל בלבב בניה. וחסרון הידיעה, הדבר מרכז הכובד של קבלת האומה בכללה לדורותיה ביחוסי התורה שבעל פה, גרם כמה מכשולים ספרותיים. מה אומר הרב? כיוון שאנשים לא ידעו את מה שאני אומר, אז הם נכשלו ביחס לתקנות חכמים. רבים חשבו שעיקר... מה? כן. הוא מסביר. עכשיו הוא מסביר. רבים חשבו שעיקר יסוד הקיום לתורה שבעל פה הוא רק מה שמקובל באומה מגדולתם של חז"ל וקדושתם, על כן על פי שאיפה ידועה, התחילו להעיז פנים ולבקר בביקורת. כלומר, אם כל הסמכות של רבי עקיבא זה שרבי עקיבא היה אדם קדוש, אז בוא נראה לך שהוא לא כל כך קדוש, או שאני קדוש יותר ממנו. כן? כמובן, חצופה ומלאה נטיות קיצוניות, את ראשי הדורות, אבות העולם ההם, וחושבם שבזה יהיה נקלש כוח החיוב שעל היסוד המעשי. כן? בעצם, למה אני צריך לשמוע לרבי עקיבא? לא בגלל שרבי עקיבא הוא אדם קדוש, שזה אגב נכון שהוא היה אדם קדוש. אני חייב לשמוע לו כי הוא תנה. והאומה קיבלה על עצמה את דברי התנאים, פשוט. זה קבלת האומה שמחייבת אותי, לא גדולתו האישית של רבי עקיבא. כי יכול להיות אדם, גדול ככל שיהיה, והאומה לא תקבל את דעתו, אז אנחנו לא נפסוק כמוהו.
זה העניין שאנחנו אומרים שהמוראים לא חולקים על תנאים.
למשל, כן, המוראים לא חולקים על תנאים. למה? כי הם החליטו ככה. פשוט מאוד. ראוי, לא יודע. למה לא ראוי? זו שאלה בפני עצמה. אבל הם החליטו ככה. כן? יש איזה חיוב פורמלי. ואלה לא ידעו שערכם הגדול של חז"ל ורוממות מעלתם האלוהית הוא דבר אמת לעצמו. והוא יכול גם לתן תבלין לנעים ולשפר את הנטייה ללכת בדרכיו. כן? זה הרבה יותר נעים לעשות משהו שאדם קדוש ציווה לעשות. אבל היסוד הקיים הדעד הוא רק קבלת האומה לדורותיה בדרכי חייה. והננו רואים למשל, ואם היו מבינים את הנקודה הזאת, לא היו מתחילים לחפש פגמים בגדולי הדורות. כי מה זה משנה? פגמים, יש פגמים, אין פגמים. והננו רואים למשל, כן? אבל יש איסור לעבור עבירות. אסור לעבור עבירות, זאת הבעיה. כל זמן שההלכה היא באופן מסוים, אז אסור לעבור עליה. אני נגד לעבור עבירות. זה שברור, אני נגד עבירות. טוב, והננו רואים למשל, שחרם דרבנו גרשום, מאור הגולה, במקום שנתפשט, הוא חזק ואמיץ בלב האומה כשאר איסורי תורה, אף על פי שלא היה לא תנה ולא אמורה. אלא מפני שנתחברה לו הסכמת האומה על כל פנים במשך הדורות. וכל המוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. התימנים לא קיבלו את חרם דרבנו גרשום. גם הספרדים. נכון, זאת היה, מה מסתדר? למה? מה קושיה בכלל? זה קשה על מה? איפה הוא כתב שכל האומה קיבלה? איפה כתוב מה שאתה אומר? יש לך את הטקסט מול העיניים? כן או לא? הלו, שואלים אותך שאלה, תענה. יש לך את הטקסט? לא, בסדר. כלומר, אי אפשר להקשות קושי על טקסט שאתה לא קורא אותו. אבל הוא לא אמר את זה. בסדר? טוב. וכל המוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. עכשיו, זה מעניין, כי זה לא בדיוק מה שהחזל אמרו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. אז הרב מפרש. שהכוונה, היציאה מן הכלל היא היסוד של הכפירה בעיקר, או היא הכפירה בעיקר. ובוודאי, אין קיום המעשי של תורה שבכתב מחויב פחות מצד יסודו הלאומי, מתורה שבעל פה ודברי סופרים שעליהם נאמר, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שיסודה הוא החשיבות האלוהית הנמצא באומה זו, היחידה ונפלאה בזה מכל העמים. אז זאת אומרת, זה בכלל לא משנה עם החיוב מתורה שבעל פה, תורה שבכתב, איפה שתגיד. זה מה שעם ישראל עושה. ונכלל בזה, למשל, כשמישהו מתעניין במנהגי היהודים, מישהו גוי, בא מבחוץ, מה היהודים עושים? אכפת לו מאיפה זה בא. זה לא אכפת לו. כן? עד איפה זה דרבנן, דאורייתא, זה. ונכלל בזה גם כן הצד שבעל פה שיש בכתב, דיינו קבלת האומה בכללה ויתרונה האלוהי הבולית בכל תולדתה ופעולתה לאין כל. כלומר, מי אמר לך, גם לגבי התורה שבעל פה, שבכתב, סליחה, מי אמר לך שהתורה שבכתב היא התורה שבכתב? זה מסורת בעל פה. זאת אומרת שיש בעל פה שהוא ביסוד של הבכתב. וזה סותם פה, כל כופר ומארס, אפילו אותם מתגדרים בתעתועים של ביקורת כתבי הקודש היותר נמהרים.
כלומר,
כן, אז לכן הוא אומר, אפילו אם היית מקבל את כל התזות של מבקרי המקרא, זה לא משנה שום דבר ביחס לאלהיותה של התורה וקבלת האומה את התורה הזאת. קל וחומר שכתבי הקודש באמת קדומים, כן.
אם לפי הכלל, כל מי שמציא עצמו מן הכלל, כופר בעיקר, גם הפוך זה נכון, זה מחייב, מי שכופר בעיקר הוא במה.
מחלוקת רמב"ם רעבד. שלום.